كول دافيد كول امت هتسيدك بها شلوم مش الدير تخني يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم عسري بعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عسار متريم بتدر شل 15150 كيلو هيرز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד למאזינים שבת שלום, הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום 23 באפריל 2022, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית איראן בשבוע האחרון, את החדשות בשעה 4:30 ואת הפרשנות. מאחלים לכם האזנה נעימה ועריבה. איראן בשבוע האחרון. בשבוע שעבר הנשיא אברהים רייסי הגדיר את שיתוף הפעולה עם מועצת השורה כאחת העדיפויות הראשונות של הממשלה, והדגיש כי חיוני לשמור על התאום המלא בין הממשלה לבין הפרלמנט בכל הנושאים. עוד בשבוע שעבר יום שני 18 באפריל ביום הצבא האיראני שיבח יושב ראש הפרלמנט את הצבא האיראני ואמר כי זה מוכח מעשית שהצבא האיראני תמיד הקריב את עצמו למען האינטרסים של העם האיראני. בתחום נפט, שר הנפט אמר כי בשנה שעברה כל ההכנסות של המדינה מייצוא הנפט והנוזלים שמופקים מנפט, גז טהור לייצוא ונגזרות נפט ומוצרים פטרוכימיים עמדו על 43 מיליארד דולר. שר הכלכלה והאוצר התייחס לתוכנית הממשלה במאבק בשחיתות ואילוץ טייקונים להחזיר את ההלוואות שלהם לבנקים, ואמר כי חלק מהחייבים הגדולים למערכת הבנקאות במדינה התייצבו אצל הרשויות וביקשו להוציא את שמם מרשימת המגה חייבים. טקס המצעד של הצבא ביום הצבא התקיים במעמד הנשיא אברהים רייסי. הנשיא התייחס בנאומו למה שהדובר של הבית הלבן הודה מול העולם על כישלון מביש של ארצות הברית בכל הסנקציות והלחץ המרבי על איראן, והדגיש לאמריקנים כי זה גורלו של כל מי שיתקש להתעמת עם הממשל האסלאמי באיראן. בתחום הגברת שיתוף הפעולה בין איראן לבין השכנות, התייחס לחתימת הסכם שיתוף פעולה בין איראן לקזחסטן. קזחסטן היא אחת השכנות של איראן בצפון, כאשר חופי הים הכספי בצפון מזרח המדינה נמצא בשטח הקזחי. ביום שני בכיר בתחום נמלים התייחס למעמדו של נמל אנזלי והגדיר אותו כשער לאירו-אסיה, והקדיש כי אם הקמת מסתרון סין, קזחסטן, איראן ושימוש בתחבורה רב-סוגית, זמן הובלת סחורות מסין לאיראן הופכת לפחות מחצי. כחודשיים לפני כן, איראן וקזחסטן חתמו בטהרן על 5 הסכמי עבודה בפסקה האחרונה של הוועדה המשותפת לשיתוף פעולה כלכלי, מסחרי, מדעי ותרבותי. סגן ראש הממשלה ושר המסחר בקזחסטן התייחס לשיתוף הפעולה עם איראן והגדיר את איראן כשותפה גדולה של קזחסטן. הוא אמר כי יש 60 סחורות שונות בשווי של 162 מיליארד דולר שיכולים לייצא לאיראן. הוא הזמין את המשקיעים האיראנים להשתתף במפעלים בינלאומיים במדינתו. עד כאן התוכנית שלנו, איראן בשבוע שעבר.
שלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי שנאם בטקס ליל הקדר בטהרן התייחס לעימותים בין המתפללים הפלסטינים והכוחות הישראלים במסגד אל-אקצא בימים האחרונים. הנשיא ראיסי תמך בגישת ההתקוממות ואמר כי גורלה של פלסטין יוכרע בשדה הקרב על ידי לוחמים מוסלמים ולא על ידי שולחן המשא ומתן. הנשיא ראיסי ביקר את הפתרונות של המערב לשאלה הפלסטינית והדגיש כי למרות שכוחות היוהרה חושבים שהעולם מסתובב על פי הרצון שלהם, העם האיראני הוכיח שכל עם שקם לשם אלוהים הוא יצליח. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן הדגיש אתמול שישי כי אין שום ספק ברצון של איראן להגיע להסכם טוב, חזק ומתמיד בשיחות שמתנהלות בוינה, והוסיף כי על ארצות הברית לנטוש את הדרישות המיותרות והספקות שלה ולהירתם לתהליך ריאלי ולחפש על פתרונות. את הדברים אמר במהלך שיחת טלפון שקיים עם שר החוץ של האיחוד האירופי ג'וזף בורל, שהתמקדה על ההתפתחויות האחרונות במשא ומתן בוינה לביטול האמברגו הלא לגיטימי המוטל על איראן, בנוסף לנושאים חשובים אחרים באזור ובזירה הבינלאומית. שר החוץ הפנה את הדעת למאמצים שכל הצדדים השקיעו לזמן ארוך בוינה, והוסיף כי 3 המדינות האירופיות בנוסף לרוסיה וסין מוכנות לחתום על ההסכם הסופי, ועל ארצות הברית להתעזר בתעוזה על מנת לשפר את המדיניות השגויות הקודמות של הבית הלבן. הוא הביע הערכה למאמצים המתמשכים של בורל וסגנו אנריקה מורה, והדגיש כי הדיפלומטיה פועלת כעת באופן תקין. מצדו, שר החוץ של האיחוד האירופי ציין לשבח את הרצון החיובי והכן של איראן בשיחות בוינה, ואמר כי אנו מאמינים כי איראן נחושה להגיע להסכם והציעה וממשיכה להציע יוזמות שונות בעלות מגמה חיובית. הוא הבהיר כי הערכת זמן החופשה של השיחות בוינה הוא דבר לא קונסטרוקטיבי, והציע לחדש את המסע ומתן עם נציג האיחוד האירופי לבין בחיר הנושאים והנותנים האיראני בהקדם. סוכנות הידיעות הרוסית ספוטניק מסרה כי הסבב החמישי של השיחות בין איראן לבין סעודיה התקיים ביום חמישי בבגדד, בירתה של עיראק, בנוכחותו של הנציג של הממשלה העיראקית, וכי השיחות התנהלו תוך אווירה חיובית מאוד. ספוטניק ציטטה מקור דיפלומטי המעורה בפרטים שהבהיר כי שני הצדדים דנו בנושאים שונים הנוגעים למצב באזור, בין היתר נושא היחסים הבילטרליים והביטחון באזור המפרץ הפרסי. הסבב החמישי בין איראן לסעודיה היה אמור להתקיים בחודש מרץ שעבר, אך טהרן עצרה אותו בגין מסע ההוצאה להורג ההמוני נגד אזרחים מהעדה השיעית ששלטונות סעודיה ביצעו. שר החוץ העיראקי פואד חוסיין הדגיש במסיבת העיתונאים שקיים במהלך ביקורו בטהרן בשבוע שעבר כי השיחות בין איראן לסעודיה הושעו, אך הן עתידות להימשך בקרוב. יש לציין כי נכון לעכשיו השיחות מתקיימות על ידי גורמים מהמנגנונים הביטחוניים של שני הצדדים. כמו כן, נציגים ממשרד החוץ האיראני לקחו חלק בשיחות. הנשיא לשעבר של ארצות הברית דונלד טראמפ מתח ביקורת על המדיניות של הנשיא הנוכחי ג'ו ביידן, ואמר כי אנחנו חווים את העידן המסוכן ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית, והוסיף כי איראן לא מפחדת ממדינתו. כך אמר בדברים שנעשה במדינת פלורידה, והוסיף כי סין לא מוסיפה עוד לכבד את ארצות הברית. איראן לא מפחדת ממנה, בעוד רוסיה תקפה אוקרניה, דבר שמראה בגדול את חולשתם של המנהיגים האמריקנים. כמו כן, טראמפ יצא נגד השיטה של יציאת הכוחות האמריקניים מאפגניסטן, והדגיש כי היא גרמה להשפלת האמריקנים. הוא המשיך ואמר כי ארצנו הושפלה באפגניסטן, חיילינו נהרגו שם ונטשנו את בני הערובה האמריקנים והציוד הצבאי שלנו שם. סתם נכנענו, אמר טראמפ. דוברת לשכת הנציב העליון של האום דרשה לעשות חקירה דחופה ושקופה על האלימות של הכוחות הישראלים נגד המתפללים הפלסטינים במסגד אל-אקצא. לפי סוכנות הידיעות פרס, רבינה שמצני, דוברת לשכת הנציב העליון של האום לזכויות האדם, אמרה במסיבת עיתונאים בז'נבה כי האלימות של הכוחות הישראלים נגד הפלסטינים במסגד אל-אקצא בתקופה של 15 עד 17 באפריל 2022 הובילה לפציעתם של 180 כולל 27 ילדים. היא הוסיפה כי ישראל עצרה כי 470 פלסטינים כולל 60 ילדים. לפי סוכנות הידיעות רוסיה היום, ארגון אמנסטי הבינלאומי כתב בחשבון הטוויטר שלו כי ישות אפרטהייד לא שייך לעבר אלא היא חלק מהעובדה העכשווית שחוו אותה מיליוני פלסטינים בישראל ובשטחים הפלסטינים וחווים עוד היום. הארגון ציין כי הוא עוקב אחרי כל הדיווחים על הריגות לא חוקיות, מעצרים, עינויים וענישה קולקטיבית של הפלסטינים על ידי ישראל. אמנסטי הבינלאומי קבע בפוסט שלו, ישות אפרטהייד היא מתן עדיפות לחיי חלק מאנשים על חשבון קבוצה אחרת. לכן ישראל ממשיכה את הטבח, העינוי ושלילת הזכויות הבסיסיות של הפלסטינים וממשיכה באפרטהייד. זה פשע נגד האנושות וצריך לסיים אותו. בחודש רמדאן פלשו כוחות ישראלים למסגד אל-אקצא ותקפו מתפללים ופצעו מאות מהם. בנוסף לזה, מספר צעירים פלסטינים נפלו חלל בתקיפות האלו. ערוץ טלגרם של הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני הגדיר מחדש את הקווים האדומים של המאבק נגד ישראל. בערוץ נכתב כי שיגור הרקטה ששיגרו ארגוני המאבק מרצועת עזה האהובה נושא משמעויות רבות שעל האויב להבין היטב. על האויב להבין שכיפת ברזל שלו היא עניין ישן מול הטילים המתקדמים והמדויקים של ארגוני המאבק. עוד ציין כי על האויב להבין ששכונת שייך ג'ראח, עיר הקודש ושאר פלסטין הם קו אדום. על האויב להבין שידי ארגוני המאבק על ההדק וההחלטה על מלחמה קלה יותר משתיית מים. דובר תנועת ההתקוממות חמאס פאוזי ברהום אמר כי מניעת המתנחלים מלשחוט קורבנות במסגד אל-אקצא ולאחר מכן מניעת צעדת הדגלים מלהגיע לרובע האסלאמי ולבאב אל-עמוד הוזגו בזכות גורם ההרתעה של חמאס וכללי המשחק שקפו פעולות המאבק במהלך קרב סייף אל-קודס 2021. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מקול דוד.
שלום למאזינים יקרים, הנה הפרשנות שלנו מכל דוד. בהמשך האימותים בין כוחות ישראל לבין הפלסטינים ביום שישי השלישי של חודש רמדאן נפצעו עשרות פלסטינים. למרות סיום חגים יהודים בימים אלה, כוחות המשטרה והצבא הישראלים ממשיכים באלימות שלהם כלפי הפלסטינים בכלל וכלפי המתפללים במסגד אל-אקצא בפרט. להמשך האלימות יש כמה סיבות. ברמה האזורית, התרחקות חלק מהמשטרים במדינות ערביות מהשאיפה הפלסטינית וחיזוק היחסים עם ישראל על חשבון הפלסטינים הובילו להגברת החוצפה אצל הישראלים להסלים את האלימות נגד הפלסטינים. היום לא נראה תמיכה רצינית ערבית בשאיפה הפלסטינית. ייחוד האמירויות משחקת תפקיד חלוצה בפיתוח יחסים עם ישראל בעולם הערבי. נכון שסעודיה לא חתמה על הסכם נרמול יחסים גלוי עם ישראל, אך היחסים בין ריאד לתל אביב מתחזקים כאשר מטוסים ישראלים עוברים בשמי סעודיה ונוחתים באבו דאבי. בירדן, למרות שחלק מהצעירים בפרלמנט תומכים בפלסטין, אך הממשלה עדיין צועדת במסלול דיאלוג ופיוס עם ישראל. במצרים חזרו לפתח יחסים עם ישראל וחודשו ביקורים של גורמים ישראלים בקהיר. על קטר נכון שהיא לא ניהלה פיתוחים של יחסים עם ישראל כמו שאר מדינות ערביות ונוקטת צעדים במיוחד בתחום הכספי בתמיכה בפלסטין, אך המדינה עסוקה בימים אלה בקיום תחרויות כדורגל לגביע העולמי, והנושא הפלסטיני לא מחזיק מקום ראשון בעדיפויות שלה בתנאים אלה. באזור מערב אסיה יש טורקיה והרפובליקה האסלאמית באיראן כשתי מדינות מוסלמיות לא ערביות. טורקיה הייתה בתקופה מסוימת חלוצת התמיכה בפלסטין, ואפילו החליטה לנתק את היחסים הדיפלומטיים שלה עם ישראל. אך בחודשים האחרונים, כמו חלק ממדינות ערביות, התחילה לשיקום היחסים עם ישראל. הביקור של הנשיא הישראלי יצחק הרצוג באנקרה ופגישתו עם רג'פ טייב ארדואן באו במסגרת זו. ארדואן כינה את הביקור של הרצוג כנקודת מפנה בפיתוח היחסים בין אנקרה לתל אביב. בתנאים אלה, הרפובליקה האסלאמית נשארת המדינה היחידה שממשיכה בתמיכה שלה בשאלה הפלסטינית ומאמינה שהנושא חי ומתאימה את מדיניות החוץ שלה לפי העיקרון. ברמה הבינלאומית, המשבר והמלחמה באוקראינה מהווים סוג של הזדמנות לישראל להסלים את האלימות שלה נגד הפלסטינים. תשומת הלב של הקהילה הבינלאומית על מלחמת אוקראינה שמסמלת את המלחמה הכוללת יותר בין מדינות אירופיות וארצות הברית לבין רוסיה. במלחמה זו נהרגו עד עכשיו אלפי אזרחים וכמיליון הפכו לפליטים. ישראל ניצלה את ההזדמנות והזלימה את ההתקפות שלה נגד העם הפלסטיני, כי היא מאמינה כי השאלה לא נמצאת בעדיפויות הבינלאומיות. מצד אחר, משום שישראל נמצאת בצד המערבי והאמריקני ותומכת באוקראינה, בתמורה התמידות המדינות המערביות וארצות הברית מעצימות עין מהאלימות שהיא מנהלת כלפי הפלסטינים. לכן, ישראל לנוכח התנאים הסוררים בעולם הערבי, טורקיה והמלחמה באוקראינה לא מהססת להסלים את האלימות נגד הפלסטינים. מן הצפוי שהאלימות תתחזק עוד יותר כי מתקרב יום שישי האחרון של רמדאן, שהוא יום קודס ויום הסולידריות העולמית עם השאלה הפלסטינית. עד כאן הפרשנות שלנו.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים עיקריים, והרי גם בחדשות של היום, עבדולה אל-אקד, פרשן פוליטי ומומחה בתחום הביטחוני, אמר כי סבב הלחימה במאי 2021 סייף אל-קודס יעצר כללי עימות חדשים שישראל אינה יכולה כעת לשנות. בראיון לערוץ הטלוויזיה אל-אקסה, אמר אל-אקד כי ישראל מנסה לעצור את פעילות הימין הקיצוני כדי שלא להתגרות בארגוני המאבק הפלסטינים. הוא הוסיף כי דרך הפעולה של ארגוני המאבק הפלסטינים ברורה מאוד, ולפיה כל התקפה על עיר הקודש תענה בתגובה צבאית. הוא הדגיש כי הממשלה הציונית הנוכחית חלשה מאוד והיא נעדרת כוח, וכי המערכה עם הכיבוש מקבלת היבטים חדשים. בחוות דעת שהוצגה לראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט דרשו בשבק להרחיק את חבר הכנסת איתמר בן גביר מבאב אל-עמוד מחשש להידרדרות ביטחונית, והזהירו ההגעה שלו היא נפץ ונפץ צריך לנטרל. גורמי צבא ישראלים הביעו חשש שחמאס והג'יהאד האסלאמי יגיבו בירי רקטות והתריעו. אם בן גביר יגיע לשער באב אל-עמוד, שומר החומות 2 יפרוץ. לפי הדיווח בשבק, ראו בהגעה של בן גביר לשער באב אל-עמוד הכנסת אצבע בעיני הפלסטינים, וכתבו בחוות הדעת, הפרובוקציות האלו יכולות להוביל לאלימות ולהסלמה עד כדי הצתה של האזור. מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש ייפגש ביום שלישי עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, ולאחר מכן ייפגש עם נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי. דוברו של גוטרש מסר כי הוא מעוניין לשוחח על צעדים שיפסיקו את הלחימה ויעזרו להשיג ביטחון לאזרחים. מזכ"ל האו"ם גם צפוי להיפגש בביקורו עם שר החוץ הרוסי סרגי לברוב. משרד ההגנה הרוסי הודיע כי רוסיה מוכנה לאפשר לחיילים ולאזרחים המתבצרים במפעל הפלדה אזובסטל במריופול להתפנות ממנו. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, ולהתראות. כאן כל דוד.